ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לא נראה אליך השם. ויאמר אליו השם, מה זה בידך? ויאמר מטה. ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש. וינוס משה מפניו. ויאמר השם אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו. וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. זה היה הנס הראשון. זאת אומרת, האות הראשון שבורא העולם נתן למשה רבינו להראות לבני ישראל, וכאן התחילה המערכת של הניסים של יציאת מצרים. זהו הנס הראשון, מכאן זה התחיל. הניסים של יציאת מצרים, כל העושה לנו ניסים, הוא נקמה בפרעה, אותות ומופתים באדמת בני חם. אז מה שהסנה זה היה בשביל משה רבינו עצמו. אבל הנס הגלוי, כביכול, בורא העולם גילה על ידי ניסים, הוא גילה שהוא שליט בעולם, והוא גילה את זה כלפי חוץ. אז הגילוי הראשון היה בנס הזה, זה הדבר הראשון. כאן נמצאת נקודת ההתחלה של כל המערכת שנקראת ניסי יציאת מצרים. כאן הנס הראשון. ובוודאי שהדבר צריך, זה הנס הראשון, כאן זה תחילת המהלך. ומכיוון שאנחנו יודעים שכל התחלה, כל התחלה אמיתית של כל מהלך שהוא, כל התחלה אמיתית נושאת בתוכה את כל ההמשך, כאן נמצאת נקודת העיקר, כל ראשית. אז היא העיקר והכל נגרר אחרי זה. זאת אומרת, כל ניסי מצרים בעצם, במידה מסוימת, אז הם באים אחרי הנס הזה. זה הנס הראשון. המטה נהיה נחש, וההחזקה בזנבו של אותו נחש החזירה את הנחש להיות מטה. כאן זה ההתחלה של הניסים, וכל יתר הניסים, אז הם באים אחרי זה. פירוש המילה מטה. אנחנו יודעים שפירוש המילה הזאת עצמה, המילה מטה, יש מישהו חלילה מטה משפט גר, יתום ואלמנה, חלילה. המילה מטה עניינה שורשה, זה במה שנקרא הטיה. להטות דברים מהדרך שהם הלכו בה, והדבר הזה נוטה, כמו שכתוב בהרבה מקומות. וית משה את ידו על הים, וית אליה מן הדרך, וכדומה. הרבה, התורה מלאה מזה. יש מהלך מסוים ויש נטייה מאותו מהלך. מה עניינו של מטה? מה המטה? מה עניינו של המטה? מה המטה עושה? אז ברור שהמטה הוא כאן, הרי מדובר כאן במטה האלוקים, והמטה הזה זה מטה שעל ידו מתבצעת הנהגה. זה המטה. אז פירוש הדבר שהמטה הזה הוא הדבר ש... זה כפי הנראה. מה עניינו של מטה האלוקים? בהרבה מקומות בתורה שבכתב, אז עונשים נקראים כאילו הקאה במטה. כתוב גם בחז"ל, נראה עוד מעט. אבל עניינו של המטה, מטה זה נקרא, מחזיקים ביד מטה, והמטה הזה הוא... אז ככה, יש לנו מטה מלשון הטיה, מטה מלשון מטה. מה שנקרא מטה האלוקים, זה מין עץ שמחזיקים ביד, עץ או משהו אחר. מחזיקים את זה ביד, ויש את כל מטות, כל השבטים כולם, אז הם נקראים על שם שבט ועל שם מטה. גם שבט זה ענף, ככה זה כתוב ברש"י, ככה כתוב בחז"ל, ככה כתוב בכל הראשונים, כל המדקדקים כולם, הדברים ידועים. פירוש המילה שבט זה נקרא ענף שיוצא, זה נקרא שבט. ענף שיוצא מתוך גזע, גזע אחד והשבטים הם הרבה. אז השבטים כולם נקראים על שם שבט ועל שם מטה. אלה מטות, לשמות מטות אבותם. אז זה נקרא מטה וזה נקרא שבט. זאת אומרת, יש גזע אחד שהוא האבות, יעקב אבין, והשבטים כולם הם נקראים מטות. מטות זה נקרא כאילו, כמו שבטים, כמו שלוקים, כמו שקורטים ענף מעץ. קורטים ענף מעץ ומשתמשים בו, משתמשים בו כדי להישען עליו או כדי לעשות איתו איזה פעולות, מה שצריך. על שם זה נקראים השבטים והמטות ומטה האלוקים. מטה האלוקים. אז ברור, פירוש הדבר הוא, צריך הרי להבין, לקחו, בחרו את המילה הזאת שהיא תהיה המילה שמבטאת, המילה הזאת צריכה להיות המילה שעל ידה מבטאים את עניינם של השבטים. עניינם של השבטים הוא שהם מטות, זאת אומרת הם דומים למיני ענפים כאלה שהם יוצאים, זה נקרא מטות. אז פירוש המילה מטה, אז העניין בזה הוא, הרי זה ברור, כן? זה הרי מונח בתוך המילה בעצמה. פירוש הדבר הוא כך, כל שבט ושבט, כל קהל וקהל בכלל ישראל, כל אחד משבטי קה, אז כל אחד צריך לקחת איתו את העיקר הזה שהוא נמצא בגזע, שהוא נמצא ביעקב עצמו, ולהעביר אותו לעוד עניין. זאת אומרת, לתקן בו, כלומר להטות אותו לדבר שמצד יעקב אבינו בעצמו הדבר הזה לא היה נעשה. זה עניינם של השבטים, המטות. עניינם של המטות זה כפשוטו, כפירוש המילה, מטה עניינו, שהוא מטה את הדבר לעוד כיוון, הוא מעביר את הדבר לכיוון נוסף, הדבר נוטה לעוד כיוון. אז כך, אם הדבר היה נמצא באותה דרך, באותו מהלך, בדרך הישר, אז הדבר היה נמצא בתוך עצמו. עניינם של השבטים זה לקחת את אותו עיקר, אותו דבר שנמצא בגזע, ולהטות את זה גם לכיוון הזה. זה עניינם של השבטים. כל שבט ושבט הוא קהל בפני עצמו, וכל שבט ושבט יש לו תפקיד בפני עצמו. הוא צריך לתקן משהו מסוים, מיוחד. זה נקרא שהוא מטה את העיקר שהוא בגזע עצמו, והוא מטה את זה לאותם מקומות שהוא צריך לתקן אותם. זה עניינו של כל מטה. אלו הם המטות, המטות, השבטים שנקראים מטות. מטה האלוקים, מטה האלוקים. אז מטה האלוקים עניינו, הרי סדר הבריאה כולו המכוון הרי להעביר את אותו עיקר, להעביר אותו לכל מיני מקומות, להעביר אותו, להטות אותו לכל מיני צדדים. אז מטה האלוקים פירושו, על ידו מתנהגת הבריאה, כך, זה נקרא מטה, על ידו הבריאה מתנהגת, וההנהגה של הבריאה עניינה להטות את אותו עיקר ולהביא אותו כמו שמישהו מטה מי נהר. הטיה, לוקחים נהר מסוים, זורם בכיוון מסוים, ואני לוקח ואני מטה את הנהר שילך באפיק אחר. זה לא חייבים להטות לגמרי, אלא חייבים לפרוץ עוד דרך שהנהר יזרום גם שם. זה נקרא שאני מטה אותו הנה, מטה אותו לכיוון זה, מטה אותו לכיוון זה. מטה האלוקים זה נקרא שעל ידו כביכול בורא העולם מעביר את אותה הנהגה, מעביר אותה לכל המקומות שלשם הוא רוצה להטות אותה. כן, אותו עיקר צריך להיות מועבר לכל צד, לכל כיוון, לכל עבר, לכל פינה בעולם. אז הדבר צריך להיות אותו נהר עצמו שזורם, שזהו הנהר העיקרי שהוא זורם. אז ממנו צריכים להטות ולהביא מים, להביא לכל כיוון, לכל כיוון, לכל פינה. זה עניינו של המטה. המטה, לשם כך הוא קיים, ולכן הוא נקרא מטה. מטה אלוקים הפך להיות נחש, ובהתאמצות מיוחדת, משה רבנו נס מפניו, זה נהיה נחש, אף על פי שמשה רבנו ידע היטב, שזה הנחש הזה הוא נחש. שנייה קודם הוא היה מטה, והוא נהיה נחש שמשה רבנו נס מפניו, הוא ברח ממנו, והקדוש ברוך הוא ציווה עליו עם הפחד, שלח ידך ואחוז בזנבו, ואז הוא חזר להיות מטה. אותו נחש חזר להיות מטה. אז ננסה להבין את הסוגיה הזאת עד כמה שאנחנו יכולים, שוב, לפי ערכנו. חז"ל, בעיקר בספר הזוהר, מדברים הרבה על הנחש שמשה רבינו ראה פתאום, שיצא מתוך מטה האלוקים. זה נחש מפחיד כל כך, מבהיל כל כך, עד שמו. הרי לא מדברים פה בקט לקניה. משה רבינו נס מפנה. משה רבינו נס מפנה. משה רבינו לא נופל כשבורא העולם מדבר. עומד על עומדו. עומד על עומדו. והראיה, כן, הנביאים כולם לא יכלו לקיים בשום פנים ואופן וינס מפנה. משום שכדי לנוס צריכים לעמוד על הרגליים. ונביא בשעת נבואתו הוא נופל. הוא נופל. הוא לא עומד על רגליו. ומשה רבנו יכול היה לנוס. אז מבורא העולם הוא עומד על עומדו. ואת הנחש הזה הוא ראה והוא נס מפנה. מעלת נבואתו של משה רבינו, שהיא לא כנבואת שאר הנביאים, שמשה רבינו מקבל נבואה ועומד על עומדו. עומד על עומדו, כמו שהוא עמד מקודם. ממשיך לעמוד. כל הנביאים נופלים בזמן הנבואה, בזמן ששורה עליהם שכינה, בזמן שהם מתנבאים, אז הם לא יכולים לעמוד, הם לא מחזיקים מעמד. חוץ משה רבינו. וכאן, כפי הנראה, זאת הייתה, ככה נתגלתה, הרי כאן מתגלה מעלת נבואתו, שמשה רבינו יכול היה לרוץ באמצע, תוך כדי נבואה. זאת אומרת, יש כאן משהו, נתגלה לו כאן משהו, איזה תהום נפערה כאן, פתאום, בגילוי הזה של הנחש מתוך מטה האלוקים. אז נפערה איזושהי תהום נוראה, והתהום הזאת, הפחידה אותו את משה רבינו, שהוא נס מפנה, הוא ברח. רבותינו הקדמונים מפרשים, יש פסוק בספר משלי, שלושה הימה, שלמה המלך אומר, שלושה הימה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתי. שלושה הימה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתי. אז יש שם ארבעה דברים, דרך הנשר בשמיים, דרך אונייה בלוויה. השלישי זה דרך נחש עלי צור. אז יתר הדברים הם לא מענייננו כרגע, אבל דרך נחש עלי צור, מפרשים רבותינו. מה פירוש דרך נחש עלי צור? דרך נחש, זה נפלא, שלמה המלך אומר שהדבר הזה נפלא ממנו והוא לא יודע, הוא לא מבין אותו. הוא לא מבין דרך נחש עלי צור. דרך נחש עלי צור. אז פירוש הדברים, שוב, מה שמלמדים אותנו רבותינו, פירוש הדברים הוא כך. המושג צור, זה כבר כתוב ברמב״ם במורה נבוכים, וככה הסכמת רוב הראשונים. פירוש המילה צור זה מקור. צור פירושו מקור, כמו שכתוב בהרבה מקומות. לדוגמה, הביטו אל צור חוצפתם ואל מקבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. צור חוצפתם, צור זה המחצב, צור זה המקור שממנו בנו, זה נקרא צור. התימה של שלמה המלך, כך מפרשים רבותינו, התימה של שלמה המלך, הקושי הגדול, הנפלאו ממני והלא ידעתים, זה דרך נחש עלי צור. מהי דרך היציאה של הנחש, שכולם יודעים מי הוא, כן, הנחש מהמקור. במקור אין נחשים. ואיך הנחש יצא מהמקור? איך יצא הנחש מהמקור? זה באמת דבר תימה. זה קושי גדול. זה קושי גדול. זה אחד הקשיים הגדולים ביותר, בכלל להביא, למי שמתבונן. אין רע יורד מלמעלה. רע לא יורד מלמעלה. אז, ושהוא נמצא פה, זה הכל מודים. איך זה הגיע? איך זה הגיע? יש כאן משהו שצריך, יש כאן משהו שצריך התבוננות, משהו שהוא קשה להביא. אז אחד מהדברים שנפלאו ולא ידעתים זה דרך נחש על הצור. מה הדרך שיוצא מהצור נחש? מהצור יוצא נחש. מהמקור יוצא נחש. אם זה לא מהמקור זה לא היה נמצא. ובמקור אין רע. אז איך יצא נחש מהצור? איך זה השתבש? איך השתבש משהו בדרך? יצא מהמקור משהו, ופה זה נהיה נחש. מי שהולך בדרך ישרה, אז כל פעם שהוא יסתכל אחורה, אז הוא יראה מאין הוא יצא. וכשהדברים הולכים ישר, אז הדברים ממשיכים, מי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והם הולכים הלאה ישר. ישר. ישר, כלומר, כל מי שיסתכל אחורה יראה את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל מי שיתבונן, כל מי שיתבונן, יראה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אין כאן, אין אפשרות לפרוש מזה. זאת הדרך. הדרך היא ישרה והיא הולכת הלאה, והיא יצאה מאותו מקום שהיא יצאה, והיא ממשיכה מאותו מקום שהיא יצאה. אם הדרך נטתה לאיזה כיוון, הצידה, הדרך נטתה למקום אחר, נטתה הצידה, אז כשבן אדם מסתכל אחורה, אז הוא רואה את ראשית הרחוב הזה שהוא נמצא בו עכשיו. הוא כבר לא רואה את ראשית הדרך, הוא לא רואה את הבית שמשם הוא יצא. זאת אומרת, את המקור שמשם הוא יצא הוא מפסיק לראות. הוא ממשיך ללכת במקום הזה שנטע מהמקום ההוא. הוא נטע משם. הוא ממשיך והולך והולך והולך, ואז כשהוא מסתכל אחורה, אז נדמה לו משום מה שהמקום שהוא, לצוף המקום שהוא רואה, זאת נקודת המוצא. זה מה שקורה למי שהיטה, שנוטה מן הדרך. כשנוטים מן הדרך, כשנוטים הצידה מן הדרך, ונוטים בלי שימת לב, זאת אומרת לא יודעים שנטו, זאת, כן, זאת נטייה בלי, זאת נטייה בלי, לא בזדון, אותה נטייה שהיא נטייה שלא בזדון, והוא ממשיך את הדרך ונדמה לו שהוא ממשיך אותה דרך בקו ישר. וכשמגיעים למצב, כן, שממשיכים בדרך ומסתכלים אחורה, אז רואים רק קטע. כבר לא רואים עד הראשית. רואים רק קטע ונעצרו באיזשהו מקום באמצע. אז ההנחה שבן אדם מניח אחרי נטייה כזאת, ההנחה שהוא מניח אחרי נטייה כזאת, זה שהמקום שהוא רואה, סוף המקום שהוא רואה, זאת ראשית הדרך. כך באופן כזה נוצרים בראשיות מזויפים, נוצרים ראשיות אחרות במקום הראשית האמיתית, אותה ראשית שהיא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז כך בצורה כזאת נוצרים ראשיות, ראשיות מזויפים. כאן לעשות התחלות אחרות. כביכול, שוב אנחנו חוזרים, וצריך תמיד לזכור, להבין, לדעת, בורא העולם ברא את הבריאה, והוא ברא אותה כך שאפשר יהיה לנטות ימין ושמאל. אפשר לנטות, אפשר ללכת הצידה כאן ואפשר ללכת הצידה כאן, אפשר ללכת בדרך הישרה, אבל אפשר לנטות הצידה, אפשר לנטות הצידה בכיוון, כן, בכיוון ימין, ואפשר לנטות הצידה בכיוון שמאל. ושני הנטיות הן נטיות במידה שווה. זאת אומרת, מבחינת נטייה, מבחינת הצידה, מבחינת ה... אז זה היינו הך. כשאומרים בדרך המלך נלך, לא ניטה ימין ושמאל, אז הכוונה היא שאנחנו ממשיכים, צריכים להמשיך, על זה ברא אותנו בורא העולם. להמשיך בדרך המלך, ללכת איתה הלאה, באותה דרך שהיא המשך ישר של אותה התחלה. זה יעקב. כך היא צורתו של יעקב, וכך זה עצם שמו. יעקב נקרא ישראל, גם על שם היושר, אבל ישורון זה להדיע על שם היושר. ושמו של יעקב, אלה שלושת שמותיו של יעקב, ושלושת השמות האלה הם השמות של עם ישראל. יעקב, ישראל וישורון. ישורון זה על שם היושר. אבל בורא העולם ברא כך את העולם, שהעולם יש לו אפשרות, הטיה ימין, הטיה שמאל, אפשר לנטות. אפשר לנטות. החידוש שנתחדש פה, זהו החידוש, זאת נקודת החידוש שנתחדשה פה. זה מה שנתגלה למשה רבינו, וזאת ההתחלה, וזה הגילוי הראשון של יציאת מצרים, של, סליחה, של גלות מצרים. זה הגילוי הראשון. גלות גאולת מצרים. הגילוי הראשון. הגילוי הראשון הוא ההטיה בעצמה הופכת להיות נחש. המטה הזה בעצמו, אותו מטה לכיוון, זאת אומרת אותו מטה שהוא מטה לכיוון הצידה, אותו מטה עצמו הופך להיות נחש. וכשהוא בעצמו הופך להיות נחש, אז הנחש הזה בעצמו מחזיר אותנו בחזרה לדרך הישר. הוא בעצמו שם אותנו בחזרה על דרך הישר. זה סוד המטה שנהפך לנחש, וינוס משה מפניו. זאת אומרת, כל מי שנוטה ומוצא את הנחש באותה נטייה, אז הנחש הזה בעצמו מבריח אותו ללכת בחזרה לדרך הישר. זהו הגילוי. זה באופן כללי. כתוב בחזל כך. כמה דברים כתובים בחזל? על המטה. אל אהרון, קח את מתך, הדעוד הכתיב, מתה וזכה ישלח השם מציון, אין הקדוש ברוך הוא רודה את הרשעים אלא במתה. ולמה? לפי שנמשלו לכלבים, שנאמר ישובו לערב יהמוך הכלב, כשם שדרכו של כלב ללקוט במקל, כך הם לוקים. לכך נאמר מתה וזכה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, פרעו רשע הוא, אם אומר לכם תנו מופת, הכה אותו במקל, שנאמר אמור אל אהרון, קח את מתך. אז כתוב כאן שהמתה הזה, הכוונה שלו הייתה פשוט להכות את פרעו. זה לא בכלל המכות, זה לא... המתה הזה, במתה אחר כך נעשו כל המכות כולה. אבל המתה הזה שנהפך לנחש לפני פרעו, אז המתה הזה לא היה חלק מהמכות. כאן כתוב שהמתה הזה בעצמו הובא לפרעו, והנס המופת הזה נעשה כדי להכות אותו. ולמה מכים אותו? מפני שהם דומים, כך כתוב. זאת אומרת, ננסה להסביר, להבין. אבל מה שכתוב, מכים אותם במתה משום שהם דומים לכלבים. וכלבים מכים במתה. אז כך, מה הסוד, מה העניין, כלבים מכים במתה, מה, איזה מין דבר זה? רק כלבים מכים, ודווקא במתה. כולם למדו ברקמה, כולם יודעים. סתם דלתות חתורות הם אצל הכלב. כלב נכנס למקום שזה לא מקומו. כלב תמיד הוא נכנס, הוא מטה את עצמו, תמיד נדחף למקומות שהם לא שלו. זה טבעו של כלב. זה שמקים את הכלב במטה, זה משום שעניינו של המטה זה להחזיר בחזרה לשורה, להחזיר בחזרה לשיטה, להחזיר בחזרה לדרך המלך, לדרך הישר, את כל מי שנטע. זה עניינו של מתה. מתה זה הכוונה, שהמתה, המתה הזה, הוא מביא בחזרה הביתה. הוא מכה את כל מי שנטע, זה עניינו של המתה. ומכיוון שכלב בעצם טבעו, בעצם בריאתו, היא הבריאה בעולם, שמתה את הדבר, זאת אומרת, היא משנה את הנדחפת, כאילו, הבריאה שנדחפת. למקומות לא לה, למקומות שהם לא הדרך הישר. אז את הבריאה הזאת באופן מיוחד במסוים מקים במתה. וכל מי שעניינו כל מי שבטבעו, כל מי שדומה לזה אז כלפיו, עליו, או אליו, מכוון המתה. המתה מכוון לכל אלה שהם דומים לכלבים. דומים לכלבים. דהיינו, מתים את הדברים לכיוון אחר, לכיוון לא נכון. וכשישנה הטיה, זאת אומרת, כשהדבר הזה הוא הטיה בעצם המציאות מסוימת, שעניינה להטות את הדברים מהיושר, להטות אותם הצידה. אז כלפי, כנגד זה מכוון המתה. על הפסוק ויחזק לב פרעו אומרים חזל ויאמר השם אל משה כבד לב פרעו, זה פרשה הבאה. ויאמר השם אל משה כבד לב פרעו, כועס הוא. מה הכבד כועס? אף ליבו של זה נעשה כבד. חזל דורשים כאן את הפירוש המילה כבד לב פרעו. זה לא הכבדת לב, אלא כבד לב פרעו, פירוש שהלב נעשה כבד. הלב נעשה כבד. אז כמה מילים, אני רוצה פשוט כדי לבאר את העניין, אז כמה דברים, כמה דברי הקדמה. חזל מלמדים, חזל דורשים פה, מלמדים אותנו, כן? שפירוש המילה כבד לב פרעו, זאת לא, לא כפשוטו הכבדת לב, הכבדת לב כפשוטה, אלא המדובר פה הוא שנשתנה כאן משהו בעצם טבע המציאות, והלב הפך להיות כבד. הלב נעשה כבד. אז כך, אנחנו יודעים כמה דברי הקדמה, כן. אנחנו יודעים, וזה דברים פשוטים, כל אחד יודע, שהאדם מורכב משלושה רבדים. החלק העליון זה חלק הדעת עם כל ענייניה, התפיסה, ההבנה, ההשכלה, כל מערכת הדעת כולה, זאת מערכת אחת. מערכת שנייה זאת המערכת שהיא מתייחסת לה, המערכת הזאת מתייחסת למוח. כל זה נמצא בראש, במוח. שמה נמצאים כל כוחות השכילה, כוחות הדעת, כוחות החוכמה, התבונה, הדעת. הכל נמצא שם. למטה מזה נמצאת המערכת האנושית, זאת המערכת של האהבות, השנאות, כל ההרגשות כולה, ההרגשות כגון אהבה, כגון דחייה, כגון כבוד, אלה ההרגשות, מה שנקרא המידות, זה נמצא במערכת שנקראת לב. המערכת התחתונה יותר היא המערכת ששייכת לקרוב מאוד, סמוך למערכת הפיזית. כל הרצונות הנמוכים יותר, לא הרצונות האהבות שבן אדם, השאיפות שבן אדם שואף אליהן, שכל זה נמצא בלב, אלא הרצונות היותר פשוטים, הפיזיים, כן. כל מיני, מה שנקרא תאוות בשפה הפשוטה יותר. כל המערכת הפיזית כולה, גם מערכת הצרכים וגם מה שהוספנו על הצרכים ויצרנו לעצמנו צרכים מלאכותיים לא נכונים ועשינו את עצמנו צריכים הרבה יותר, אבל זאת כל מערכת הצרכים הגופניים, כל זה נמצא, מרכזו נמצא בכבד. בגמרא כתוב הכבד כולו דם, הכבד כולו דמה, כמו שכתוב בגמרא. הכבד כולו דם, טעמו כטעם דם, כך אומרת הגמרא. לקחו מאיתנו את האפשרות לטעום דם, והשאירו לנו אפשרות לאכול כבד. הכבד כולו דמה, כך אומרת הגמרא. הדם הוא המערכת הנמוכה ביותר בקומה של האדם. זה הרובד הנמוך ביותר, כבד. הוא מתאווה, הוא כועס, כמו שכתוב כאן, כמו שהזכרנו, הכבד כועס. כועס. הכבד זהו הרובד היחידי בגופו של אדם, זאת אומרת, בקומה של האדם. הכבד הוא הרובד היחידי שלא מכיר בכלל במישהו אחר. הוא מבחינתו, אין לו שום תפיסה ושום תחושה במישהו אחר. אין בכלל מישהו אחר. כן? הכבד הוא כולו עצמו. הוא כולו הוא עצמו וסביב תאוותיו. בלב, אז הלב מתייחס למישהו אחר, מכבד, אוהב, מתכוון כלפי מישהו אחר. הדעת הרי כולה לא אישית בכלל, הדעת היא כולה מעבר לאישי, לעצמי. הדעת הרי חושבת, זאת אומרת, מדובר על הדעת הנקייה. אבל הכבד, אין אפשרות בכלל שהוא יראה יותר מאשר את עצמו. אין לו אלא את עצמו. אומרת, הוא נמצא סביב עצמו בלבד. אדם. אדם. זה הסוד שהכבד כועס. וכך נקרא, זה שמו של הכבד. הכבד כועס. הגמרא אומרת בסוף ברכות. כשהגמרא מחלקת את התפקידים, התפקידים של כל האיברים. אז כתוב בגמרא שהכבד כועס. והמרה, היא מטילה בו טיפה של מרה ומרגיעה אותו. אבל הכבד מצד עצמו כועס, רותח. הוא כועס. מה זאת אומרת כועס? כועס פירושו. תגובה של בן אדם שרצונו לא נעשה. מה זאת אומרת? אני הרי אמרתי כך, איך ייתכן שיעשו אחר? אני הרי רוצה שיהיה כך, איך ייתכן שיהיה אחר? התגובה היא כעס. זאת התגובה, כעס. הכבד הוא זה שכועס. והאדם שנשלט על ידי הכבד, אז כך הוא נראה. כך הוא נראה. עכשיו מגלים לנו רבותינו, זה גם בחזל עצמם נמצא, רבותינו מגלים לנו שהסדר הנכון, הסדר הנכון של הדברים, זה מוח לב כבד. מקור הדברים הוא המוח, הדעת. לפי הדעת נקבעים הרגשות הלב, וכל זה קובע את הכבד. אז האדם הוא מלך, מוח, לב, כבד. כך אומרים חז"ל. אז האדם הוא מלך. המלכות כולה כבוד. המלכות, כל עניינה הוא כבוד. עניינה של המלכות הוא כבוד. כשרואים מלך מברכים, או שחלק, או שנתן, מכבודו, או לבשר ודם, או ליראיו, המלכות היא כבוד. אנחנו אומרים המון פעמים, כן. בהמון צורות אנחנו אומרים את זה. המלכות היא כבוד. כשרואים מלך, כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד. זאת המלכות. המלכות עצמה, עצם, עניינה של המלכות, כשרואים את המלך, מברכים כבוד. על הכבוד מברכים. זה עניינה של המלכות. ההפך ממלך אז יש כמה הפכים, יש כמה דברים שהם הפוכים ממלך, אבל ההיפוך הפשוט, זאת אומרת, אם ניקח אדם, אם נמצא בן אדם כזה, אין, אני מבטיח שאין שום בעיה למצוא את זה. אם נמצא בן אדם שהסדר שלו מהופך, הסדר שלו הוא הפוך. הדומיננטי ביותר, הקובע ביותר זה הכבד, אחרי הכבד נגרר הלב, ואחריהם נגרר מסכן המוח. זה אדם שהדומיננטי אצלו זה הכבד. זאת אומרת, הוא הקובע, הוא המחליט. האדם הזה הוא כולו ההפך מכבוד, זה מה שנקרא בוש והיקלם, בוש והיקלם, כלימה, כלימה זה ההפך ממלך. ועוד שהמלכות היא כולה כבוד, אז הכלימה היא כולה ההפך הגמור מכבוד. כיסתה כלימה פניי, או פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק, כמו שכתוב. או עשרות, מאות דוגמאות יש בתורה שבכתב. בוש והיקלם. אדם כשהוא נכלם, נכלם, אז הוא, זה נקרא, זאת נקראת העמידה במצב זה המקסימום של אי כבוד. נגד כבוד. הלא כבוד. באמת שאם בודקים, אם מסתכלים איך נראה בן אדם שהוא נשלט על ידי הכבד, אז קודם כל אין לו בעולמו, לא בעולמו שלו, אלא בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אין אלא הוא. ואם חלילה לא נעשה רצונו באיזה מקום שהוא בעולם, אז הוא כועס. וכל מי שראה בן אדם כשהוא כועס באמת,
כועס באמת, זאת אומרת, כועס כעס שנשלט על ידי הכבד, שהכבד שלו כועס, לא הוא כועס, שהכבד שלו כועס. אז זאת דוגמה, זאת דוגמה למצב הפוך לכבוד. זה המצב הכי, האדם הבזוי ביותר. זה נראה שהוא נשטף ונשלט על ידי כל מיני כוחות נמוכים כל כך. בשפת הרחוב קוראים לזה שעולה לו אדם לראש. וזאת, יש בזה מידה של אמת. זה מאפיל על המוח. הדם כועס, הכבד כועס, הדם כועס. וכשדמו של אדם עולה לראשו, אז המוח מפסיק להיות מוח, אז גם המוח נהיה כבד. גם המוח נהיה כבד. אז האדם הזה לוקח מכוחו של הכבד, כן, הוא לוקח ומשתמש בכל כוחותיו כולם, כדי לפרנס את הכבד ולפרנס את כל ה... החלוקה הזאת, חלוקה של מוח לב כבד, זאת החלוקה של נשמה רוח נפש. או מלמטה למעלה זה נפש, כבד נפש, כי אדם הוא הנפש והכבד הוא אדם. נפש. העבירות בתורה, כולם, או רובם ככולם, סליחה, רובם ככולם, זה מה שנקרא נפש כי תחתה. רוב העבירות הם מכוחה של הנפש. אבל כאן צריך להבין, נקודת הבחירה לבחור בין שני דברים, נקודת הבחירה לא נמצאת במוח ולא נמצאת בכבד, נקודת הבחירה נמצאת בלב. כמובן, כשהלב בוחר בדבר מסוים, אז המוח יחשוב כמו שהלב רוצה. זה כמו שכל נגיעה מאפילה, מעברת פיקחים ומסלפת דברי צדיקים. וזה דברים ידועים. אבל במוחו של אדם יש כוח להתבונן בדברים ולהגיע בהתבוננות עד להבנה שלמה עקרונית. יש כוח לאדם להגיע עד להבנה שלמה מלאה של הדברים, עד הסוף. והמוח לא בוחר, אין שם בחירה. זה או כך או כך. זאת אומרת, אם הדברים הם כך, אז הם במוכרח כך. כך זה. ואם הדברים הם לא כך, אז הם שוב במוכרח לא כך. הדעת לא בוחרת, היא לא בוחרת. הדעת מכרעת. היא לא בוחרת. נקודת הבחירה נמצאת בלב. שם נמצאת נקודת הבחירה, נקודת הבחירה האמיתית. אז שם, בליבו של אדם, במקום שנקרא, ברמה, ברובד, שנקרא רוח, שם נמצאת נקודת הבחירה. נקודת הבחירה זה... לאהוב את זה או לאהוב את זה. לבחור. שם אני בוחר. בכבד, אז אני נבחר ולא בוחר. שם אני נשלט ולא שולט. שם אני נשלט, אני לא שולט. נמצא כולו בכבד, אז הוא נשלט ולא שולט. הוא לא מלך. מלך הוא מישהו שליבו ברשותו. ופירוש ליבו ברשותו זה הכוונה. שמוחו שליט על ליבו, הוא מלך. כפי הסדר, מוח לב כבד. אז כשמוחו שליט על ליבו, ממילא הוא יודע, הוא יכול, הוא בוחר נכון, וכשהוא בוחר נכון, אז מכאן מכאן הכוח לעמוד כנגד הכבד, לצאת מתוך המסגרת הזאת של הכבד. הוא נמצא במערכת אחרת, הוא נמצא גבוה יותר מהכבד. כך, בצורה כזאת, הכבד נשלט, ולא הוא על... זאת אומרת, הכבד נשלט על ידו, ולא הוא על ידי הכבד. זה נקרא מלך. ההפך מזה, בהרבה מקומות בחזר, אז מעמידים. זה בגמרות זה מפורש בכמה מקומות. הגמרה מעמידה זה לעומת זה. מלכה ענה. ענה מלכה ענה. לאו כלבה ענה. ענה מלכה ענה. הגמרה מעמידה זה לעומת זה. כלב לעומת מלך. כלב לעומת מלך. וכתוב כאן בחזל, הרי לא מדובר פה על תואר גנאי. כתוב כאן בחזל, הרשעים דומים לכלב, ולכן מקים אותם במתה. כיוון שהרשעים דומים לכלב, לכן מקים אותם במתה. אז כתוב, הסיבה שהם דומים לכלב, זאת הסיבה שלכן מקים אותם במתה. מה העניין? במדרש השני שקראנו פה, כתוב, כבד לב פרעו, עניינו, שפרעו ירד לכבד. ליבו ירד להיות כבד. ליבו הפך להיות כבד. פירוש הדבר, כשליבו הופך להיות כבד, אז הוא נשלט על ידו. כלומר, במילים אחרות, מפקיע את עצמו מהבחירה. שם את עצמו במצב שלא בחירה. כל מי שלוקח את ליבו ועושה אותו לכבד, אז בורא העולם כנגד זה לוקח ממנו את הבחירה. הכבד לא בוחר. לכן נלקחה ממנו הבחירה. זאת אומרת, אחרי שהוא הכביד את ליבו כמה פעמים. כשאדם הופך את ליבו לכבד, אז הבחירה, זאת אומרת, הוא בעצמו, בעצמו מפקיע את עצמו מהבחירה. אז כשהוא עשה את הדבר הזה, אז הבחירה באמת בסופו של דבר נלקחת ממנו, באמת. מלך וכלב עומדים בזה לעומת זה. בגמרא בתמורה, בדף כ"ח, כ"ח, כתוב בגמרא שצריך לגנות בית עבודה זרה, שיש לה שם נכבד, אז צריך לכנות לו שם הפוך מהשם הנכבד. הגמרא אומרת, לדוגמה, בית גליה, קוראים לו בית קריה. גליה זה נקרא גל, בית מרומם, גל, כמו גל שמתרומם. אז קוראים אותו בית קריה. קריה זה הכוונה, דבר כמו בור שקוראים אותו באדמה. בית גליה קוראים אותו בית קריה. בית מלך קוראים אותו בית כלב. זה לעומת זה. כך כתוב בגמרא. פני מלך, קוראים אותו פני כלב, כך כתוב שם בגמרא, סליחה. מה שרבותינו מגלים לנו, מה שרבותינו מגלים לנו בזה, זה, חז"ל אומרים, למה נקרא שמו כלב? מפני שכולו לב. רבותינו מגלים לנו שמכיוון, לפי מה שלמדנו, לפי מה שלמדנו, שמלך פירושו מוח, לב, כבד, וכך, בסדר הזה, בן אדם נעשה מלך, כלב זה מתחיל בכבד ונגמר בלב. זה נקרא כלב. אין לו יותר מזה, אין גבוה מזה. כשקוראים לרשעים כלב, פירוש הדבר, נלקחה מהם הדעת. עשו את זה, הם עשו את זה בעצמם כמובן, כן. אבל נלקחה מהם הדעת, ואין להם כבר אפשרות לחזור ולהיות בוחרים. אין להם
להם כבר אפשרות להפוך את המצב ולהיות בוחרים יותר. מי שאין אפשרות להפוך אותו בחזרה לבוחר, אין אפשרות להפוך אותו בחזרה לבוחר, הוא זה שמקבל מכות באותו מתה. השוב, כאן צריך להבין. אמרנו, מתה האלוקים, מתה האלוקים, זה מתה שכל עניינו הוא להנהיג ולהחזיר למקומו את כל מי שנוטה. זאת אומרת, במתה האלוקים, כאן, באותו מתה האלוקים, אז כאן נמצא השורש לאפשרות לנטות, ימין לנטות שמאל, לנטות מהדרך. כאן נמצא השורש, משום שזאת הנהגתו התברך. כביכול, בורא העולם מנהיג את העולם עם אפשרות לנטות. אבל האפשרות הזאת לנטות, הנה, היא מתוקנת על ידי מתה האלוקים. מתה האלוקים הוא זה שמחזיר בחזרה לסדר, מחזיר בחזרה ליושר, את כל מי שנוטה. ישנם כאלה שלא צריכים להקות אותם במתה האלוקים, משום שהם עדיין בוחרים. הם עדיין בתוך המסגרת שהמתה מאפשר לנטות. משום שזהו כך הרי, הבריאה הרי נבראה כך. בורא העולם ברא את הבריאה עם אפשרות לנטות. והאפשרות לנטות היא הכרחית בבריאה. אבל מתה האלוקים קיים למי שנוטה כך, אחד משני דברים, או מי שנוטה יותר מדי, או מי שנוטה נטייה כזאת שהיא כבר איבדה את כוח הבחירה. אז עבורו נוצר מתה האלוקים להקות אותו. מדוע? משום שהוא דומה לכלב. דומה לכלב, פירוש של דומה לכלב זה בהיפוך ממלך, כאן לא מדובר שמדמים אותו סתם לגנות אותו כבעל חיים. המכוון כאן הוא דומה לכלב, כלומר האדם הזה התהפך ממלך לכלב. אותו אדם הפסיד, איבד את האפשרות לבחור. הוא איבד את הכוח לחזור להיות מם, ואחר כך למד, ואחר כך חף. הוא איבד את זה. כשהוא איבד את זה, מי שאיבד את הבחירה, והוא בכל זאת נוטה, אז כנגד הנטייה הזאת, לזה נוצר מתה האלוקים, להחזיר בחזרה. או להחזיר בחזרה, או לאבד אותו. שוב, להבין, מתה האלוקים בעצמו, מתה האלוקים בעצמו, הוא נושא בתוך עצמו, מתה האלוקים, פירוש הדבר. כאן נמצא אותו שורש שבורא העולם נתן אפשרות לבני אדם לנטות מהדרך. זהו מתה האלוקים. מתה האלוקים מחזיק את הגבול עד איפה הנטייה יכולה להיות. ברגע שהנטייה הזאת היא נטייה עם הפסד, עיבוד, אובדן כוח הבחירה, אז הנטייה הזאת היא סתם נטייה מהמערכת, סתם נטייה מסדר הבריאה. לשם כך בא מתה האלוקי. או להחזיר, או להחריט. החידוש הוא מה שנתגלה למשה רבינו בתחילת שליחותו. זאת השליחות הראשונה, תלך אל פרעו ותלמד אותו את סוד המתה, את סוד המתה והנחש. תלמד אותו את סוד המתה והנחש בתחילת השליחות. מה זה בידך? מתה. השליחהו ארצה, והוא נהיה נחש, נהיה תנין, נהיה נחש. אותו מתה שהוא שלח ארצה ונהיה נחש, המתה הזה עצמו, זה משום שהנחש כאן מקורו. הנחש מכאן הוא יוצא. כמובן, זה הרי כל אחד מבין. זה ברור, כן. הנחש בפועל יוצא מאותו כוח שבורא העולם נתן אפשרות לנטות מהדרך. משם יוצא הנחש. עד לאן הוא יכול להגיע הנחש? מה הגבולות שניתנו לו? עד לאן? עד לאן הוא יכול להתפרס? עד לאן הוא יכול להתפשט? עד איפה הוא יכול להגיע? משה רבינו, את זה הוא לא ידע. הוא לא ראה את עומק התהום. עד איכן הדברים מגיעים? עד איכן גדול כוחו של אותו נחש? כמה הוא יכול לבלוע? כמה הוא יכול לבלוע? עד לאיזה גבול הוא יכול להתפשט? כשמשה רבינו ראה עוצמה כזאת, כוח כזה, עוצמה כזאת, כוח גדול כזה, אז וינוס משה מפנים. זה דבר שבאמת צריכים לברוח ממנו. כאן בורא העולם גילה למשה רבינו שהדבר הזה בעצמו, הדבר הזה בעצמו, הנחש הזה בעצמו, אותו נחש שנברא מכוח ההטייה, הנחש הזה בעצמו לא הפסיק להיות מתה אף פעם. שלח ידך ואחוז בזנבו, כלומר, זנבו זה הכוונה קצהו. שלח ידך ואחוז בקצהו, ותראה שהוא יחזור להיות מתה. זאת אומרת שהנחש הזה בעצמו הוא מתה, הוא ממשיך להיות מתה. זה הדבר הנורא, שהרוב המכריע של באי עולם לא יודעים את זה, או לא רוצים לדעת. הדבר הנורא הזה, שהאפשרות הזאת, אותה אפשרות שיש לנו לנטות וללכת לאן שאנחנו רוצים. יכולים לנטות, יכולים ללכת לאן שאנחנו רוצים. ויכולים להגיע רחוק מאוד. כל כמה שאנחנו מתרחקים יותר, אז הנחש גדל. והסוד הזה, שהנחש הזה בעצמו, הוא המתה, שאו שהוא יהיה, חלילה, או שהוא יאבד לגמרי, או שהוא יכה אותנו כל כך, עד שאנחנו נחזור בחזרה הביתה, לדרך הישר. בורא העולם גילה כאן את סוד גלות מצרים. סוד גלות מצרים, וזה סוד כל הגלויות. סוד כל הגלויות כולם. כל הגלויות כולם עד סופם. עד סופם. כאן נמצא הסוד הגדול שרבותינו מרדים. רבותינו מגלים לנו. אותו נחש שהיה ראשון, הוא הגימטרי המשיח. שהוא יהיה האחרון. מכוון. מה זה בא? מה בא זה ללמדנו? שוב, להבין היטב. המון נחש נוצר על ידי הבחירה הרעה, על ידי הנטיות הרעות שהעולם נטע. אותו מתה שאפשר את הנטייה לנטות מהדרך, לנטות מדרך הישר. אותו מתה נתהפך להיות נחש נורא והיום. בפועל, הנחש הוא נורא והיום. הלוואי שהיה לאן לנוס, אז, או הלוואי שהיינו יודעים עד כמה צריך לנוס, אז באמת היינו בורחים מפניו. אבל הנחש הוא גדול, והנחש הוא נורא והיום. הנחש הוא נורא והיום, הוא מבהיל. כל הנחש הזה כולו, הוא כולו סוף סוף, בעצם, הוא מטה האלוקים. הוא מטה האלוקים. כל הנחש הגדול הזה, הנחש הגדול הזה שהוא מבריח את משה רבינו בכבודו ובעצמו, הנחש הנורא הזה, אנחנו כבר רואים לעם, היום אנחנו באמת רואים. הרי הדבר הוא פשוט, שכשמשה רבינו ראה את הנחש אז הוא לא ברח מנחש. הוא ברח משום שהוא ראה אותנו. הוא ראה עד איפה הנחש יגיע. מזה הוא נבהל. הוא לא נבהל מהנחש שהוא ראה שם. הוא ראה עד איכן הדברים מגיעים. עד כמה, עד לאן זה יתפשט, עד לאן זה יתפרס, עד לאן זה יגיע. וכל הנחש הענקי, הנורא הזה, כל הנחש הנורא הזה, אז יבוא מי שיבוא. כתוב בחז"ל, משה הגואל הראשון ונשמתו תהיה הגואל האחרון, ניצוץ שלו יהיה הגואל האחרון. יבוא מי שיבוא ויוחז בזנבו והוא יהפוך להיות מטה האלוקים, וכל הנחש כולו יתגלה שהוא מטה האלוקים, כל כולו יהיה מטה האלוקים. פרעה הראשון, ישראל גלו למצרים, וגאולת מצרים זאת הגאולה שממנה כל יתר הגאולות, גם הגאולה שאנחנו מצפים לה, מייחלים במהרה בימינו, בכל יום ויום. אז הגאולה הזאת גם היא תהיה, כי ימי צאתך מארץ מצרים. ואנחנו מתפללים, כמו שאנחנו מזכירים תמיד, אנחנו מתפללים והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אחרית זה מצבנו שלנו במהרה בימינו, כראשית כיציאת מצרים. הגאולה היא אחרית כראשית, דוגמת יציאת מצרים. ביציאת מצרים אותו נחש, אז דורשים עליו חז"ל, הנני אליך פרעה מלך מצרים, התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר או האומר, אני לא זוכר את הלשון בדיוק, לי יאורי ואני עשיתיני. אותו נחש, הנחש ההוא שמשה רבינו נס מפניו, היה פרעה בעצמו, היה כוחו של פרעה, זאת אומרת כוחו הרע של פרעה. יהי לתנין, כן, אותו נחש שנקרא בלשון הכתוב שהוא הפך להיות תנין. אז זה פרעה עצמו שהוא התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, שם הוא רובץ ושם הוא אומר לי יאורי ואני עשיתי, לי יאורי ואני עשיתי. אלה דברי פרעה. וכאן לא מדובר על שוטה, כאן מדובר על כוח ועוצמה כזאת שמשה רבינו בורח ממנה. יש כאן עוצמה נוראה ברע. גאולת מצרים הייתה, ראשית גאולת מצרים הייתה, שלח ידך ואחוז בזנבו והוא יהפוך להיות מטה בכפך. ותראה שכל הפרעה וכל כוחו הרע, כל כוחו הרע, אז תראה שכל עצמו, כל הדבר הזה כולו, זה מטה האלוקים. כביכול, בורא העולם על ידו מראה מה שהוא מראה. וכך באמת נהיה, כך היה מעשה. בורא העולם על ידי פרעו עצמו, ועל ידי כל כוחות הרע של פרעו. כל כוחות הרע. וכל עוצמת הנחש שהייתה לו. אז בורא העולם הראה ולימד את כל העולם כולו, את כל התורה כולה. ידעו מצרים כי אני השם. כל התורה כולה היא, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. במצרים בורא העולם גילה את כל מה שהוא רצה לגלות. כל מה שהוא רצה לגלות בעולם, הוא גילה את זה ביציאת מצרים. את כל האמונה כולה. בעבור תדע, כמו שכתוב בכל המכות. כי אין כאשם אלוקינו, כי אני אשם בקרב הארץ, כי אין כאשם אלוקינו בקרב הארץ. כל עיקרי האמונה, כולם מהראשון עד האחרון, כולם נתגלו ביציאת מצרים. זאת אומרת, כביכול בורא העולם לקח את פרעו, והחזיר את כולם לדרך הישר. הנה, הוא הראה למי העולם שייך. למי העולם שייך. ועל ידי כל מכות מצרים, אז בורא העולם גילה בחזרה את מה שכתוב בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מי ברא את העולם? מי בעליו? מי מנהיג אותו? פרעה עצמו, הנחש עצמו הפך להיות מטה האלוקים. זה הנס הראשון. הנס הראשון, המופת הראשון. שבורא העולם שלח על ידי משה רבינו לגלות לפרעה. כל יתר המופתים הם רק עוקבים אחרי הדבר הזה. הוא הראשית. כאן נמצאת הראשית. כל האותות כולם, כל האותות כולם, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. כל האותות כולם, כל הדצח, הדש, באחיו, כמו שכתוב, כן, כמו שכתוב בחזל, כתוב בראשוני, כל זה היה חרוט על המטה. הכל, כל המכות היו חרוטים על המטה. לדעת רב יהודה זה היה חרוט בראשי תיבות. דצח, הדש, באחיו. אבל כל המכות היו חרוטות על המטה, על מטה האלוקי. זה אותו מטה שנהפך לנחש. המטה הזה שנהפך לנחש. הוא המטה עצמו, שהוא היה מטה האלוקים להכות את פרעו. וההכאה לפרעו הייתה שפרעו עצמו, הנחש עצמו, היה בעצמו מטה האלוקים. הוא היה מטה האלוקים, כביכול. על ידו בו השתמש בורא העולם, להראות לכל באי עולם, למי העולם שייך. כך בדיוק, כך, בצורה זאת בדיוק. לזה אנחנו מתפללים, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כולך. אנחנו מתפללים, מייחלים ליום הזה שיבוא במהרה בימינו. וגם זה יהיה לעיני כולך. איך שבורא העולם ישלח את היד ויוחז בזנבו, של הנחש הנורא שהוא כבר בפועל נמצא בעולם. הוא באמת נורא והיום. זה נחש שהוא מטיל אימה, הוא מסוף מקצה העולם ועד קצהו. והיום מקצה העולם ועד קצהו זה כולל גם את זה כבר כולל גם את הפלנטות, זה כבר כולל את הרקיעים. והנחש מתגלגל ומסתובב על פני כל העולם כולו. מלמטה עד למעלה. מי שרואה את זה, מי שיכול לראות את זה, לא אנחנו, מי שיכול לראות את זה, באמת צריך לברוח, אם היה לאן. ובזנבו של כל הדבר הזה, יוחז מי שיוחז, בורא העולם, יוחז בזנבו של הדבר הזה, ויהפוך את כל זה למטה האלוקים. לזה אנחנו מחכים. כמו שאז נתקיים וידעו מצרים כי אני השם, ויקבדי בפרעה ובכל חילו, זה כבר היה בסוף, אבל למען תדע, למען תדע, הכל מדברים על פרעו, תדע, לפרעו, למצרים, וידעו מצרים כי אני השם. אנחנו מתפללים, הוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוקים. והגאלתי אתכם אחרית כראשית יהיה בדיוק באותו אופן, שלח ידך ואחוז בזנבו. ואנחנו, אין לנו אפילו השגה, אנחנו לא יכולים להעלות על הדעת איך הנחש הנורא הזה יתהפך להיות מטה האלוקים. וכשהוא יתהפך להיות מטה האלוקים, אז הוא יגלה מיני עומק כאלה, מיני דברים כאלה, שהכל הרי יתהפך. כתוב על מלך המשיח בספר צפניה, כתוב כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אז כתוב שמה שתפקידו של מלך המשיח יהיה להפוך את כל העולם כולו. אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זאת אומרת, יהיה מין היפוך כזה, היפוך כזה, שכל אומות העולם, כל העולם כולו, מדברים פה על כל העולם כולו, זה המון בני אדם, המון בני אדם, המון, כל העולם כולו, כל העמים כולם, כל בני האדם כולם, כי אז אהפוך לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כולם יכירו וידעו, וכולם יגידו, ויאמר, כמו שאנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. כל אשר נשמה באפו, כל מי שיש לו, כל מי שנושם בעולם. פה מדובר על צורות האדם הנמוכות ביותר, הנמוכות ביותר, הרחוקות ביותר. כולם, איך יקרה ההיפוך הזה? איך אפשר אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם? איך הדבר הזה יתהפך? ההיפוך יהיה אחד, שלח ידך ואחוז בזנבו, והנחש יהפוך להיות מטה. מטה האלוקים זה עניינו, זה כוחו של מטה האלוקים. מטה האלוקים מאפשר לנטות, אבל כשהוא מכה, אז הוא מחזיר את כולם לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. הוא מחזיר את כולם לדרך המלך. זה מה שרצינו לבאר היום. אנחנו מתחילים לקרוא, עכשיו, השבוע הראשון, מתחילים לקרוא את גלות וגאולת מצרים. והרי ידוע מדברי רבותינו כולם, שגלות וגאולת מצרים זה דברים שהם נוגעים לנו. אנחנו בפרשיות האלה צריכים להיכנס גם אנחנו לתוך מה שנקרא יציאת מצרים. אנחנו מחויבים בזה. הפרשיות האלה, קריאת הפרשיות האלה מחייבת אותנו שגם אנחנו נשים את עצמנו בתוך המערכת הזאת של יוצאי מצרים. גם אנחנו נצא ממצרים. היציאה ממצרים שלנו היא מחייבת את ההבנה הזאת. ראשית יציאת מצרים, זאת אומרת, השליחות הראשונה אל פרעו הייתה הגילוי הזה, להפוך את המטה לנחש, להפוך את המטה לנחש. ובעיקר להחזיר את הנחש למטה. העומק של מה שחזל מגלים, ויבלע מטה אהרון את מטותם, ויעשו החרטומים כן בלעתיהם. חרטומים גם הם עשו את המופת הזה של להפוך את המטה לנחש, גם הם ידעו לעשות. אז כתוב, ויבלע מטה אהרון את מטותם. אומר רש"י, כך כתוב בחז"ל. המטה חזר להיות מטה, ואז הוא בלע אותם. הוא לא בלע אותם כנחש, הוא בלע אותם כמטה. גילוי מיוחד יש במופת הזה, בנס הזה. ויבלע מטה אהרון את מטותם. מטה האלוקים, כשהוא מתפקד כנחש, אז הוא גם מטה. והראיה, שכשהוא מטה, הוא גם מתפקד כנחש. מתכוונים פה לא להבדיל בין שניהם. זה לא כישוף להפוך מטה לנחש. זה כישוף, זה מערכת אחרת. כאן זה גילוי שהמטה הוא נחש והנחש הוא מטה. זה הדבר הזה עצמו. ויבלע מטה אהרון כשהוא הפך להיות מטה הוא בלע את מטותם. זה מה שרצינו לבאר. כשנכנסים לזה, כשמבינים את זה, אז אנחנו קרובים יותר להיות מצפים ליום שבמהרה בימינו יתגלה אותו שלח ידך ואחוז בזנבו והוא יחזור להיות מטה, אותו מטה, אותו מטה אלוקי, שגם הנחש הגדול הזה גם הוא יהפוך להיות מטה האלוקי. ובמהרה בימינו, וכך נראה המופת, כך היה המופת. אותו מטה אלוקים, הוא זה שיתקיים על ידו, כי אז זה יהפוך אליו עם שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם.